שלום, כאן סיוון רהב מאיר, עוד מעט שבת שלום ועוד מעט חג סוכות שמח. אנחנו בפתחו של חג סוכות שכמותו לא היה לנו. טוב, זה פתיח שאנחנו אומרים כבר בכל חג, לא היה לנו כזה פסח ושבועות, לא היה לנו כזה ראש השנה ויום כיפור, ועכשיו חג סוכות בצל הקורונה. אז גם השיעור השבועי שלנו עדיין בפורמט קורונה, ללא קהל, מתכוננים לסוכות. אנחנו נדבר על ארבעה אלמנטים, ארבעה דברים בחג הזה, שהם בעצם המצוות, המנהגים, מה שעושים בו, וננסה להאיר אותם ולראות איך השנה הם אולי רלוונטיים במיוחד בתקופה הלא פשוטה שעוברת על כולנו ביחד. נתחיל בהתחלה, חג סוכות, זו לא חוכמה, הוא חג שבו בונים סוכה. זו המצווה הראשונה, שלומית בונה סוכה וגם אנחנו. והפסוק בתורה שמתאר, אחד הפסוקים שמתאר את בניית הסוכות, מסביר זאת בצורה מאוד פשוטה. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציא אותם מארץ מצרים. הסוכות היו הבית של אבות אבותינו כשהם יצאו ממצרים. זו הייתה אז תקופה של דאגה, של חרדה, של אי ידיעה מה עומד לקרות, נשמע קצת מוכר. ובתקופה הזו הם חיו באותם מבנים ארעיים, מעין אוהלים, מעין סוכות כאלה. 40 שנה במדבר הם הלכו כך, עד שהגיעו לכאן לארץ ישראל, לתקופה של הרבה יותר יציבות וביטחון עצמי, לתקופה שבה חיים כבר בבתי עץ ואבן כמו שצריך. אבל פעם בשנה הם היו יוצאים לסוכה. כדי להזכיר לעצמם את אבות אבותיהם, להזכיר לעצמם ששום דבר לא מובן מאליו, ושאת היש שלנו צריך להעריך. אם תרצו, זה קצת מה שקורה בפסח ובסוכות. בפסח, במשך שבוע, אנחנו מסתדרים בלי דבר כל כך בסיסי, לחם, ובסוכות אנחנו שוב מסתדרים שבוע, בלי דבר כל כך בסיסי, בית, קורת גג, הרי זה הבסיס של האדם. אדם בלי לחם, אדם בלי בית. אנחנו מדמים, אנחנו נכנסים למעין סדנה כזו, שלוקחת לנו את הדבר הכל כך יקר הזה, כדי שנלמד להסתדר בלעדיו, נלמד את ההיסטוריה, ונלמד גם להעריך את המציאות, שבה יש לנו לחם, ויש לנו בית, ונסתכל עליהם בצורה אחרת. אז השנה חג הסוכות בא בול בזמן, כי אנחנו באמת בתקופה בה אנחנו מטולטלים, כל אחד קצת חי בסוכה, נכון, מהבית לא הוציאו אותנו, ברוך השם, אבל כן, אי ודאות, ולאן הולכים מחר, ומה יקרה מחרתיים, ומתי ייגמר הסגר, והדאגה היא גם נפשית, וגם כלכלית, וגם בריאותית, וגם דאגה למצב שלנו, של עם ישראל, המצב הפוליטי, המצב של האחדות בינינו. הימים האלה של סוכות, אומר לנו הרב קוק, הם ימים גדולים, למה? בתחילת חודש תשרי, לכאורה אז היו הימים הכי קדושים, הכי מיוחדים. ראש השנה, תקיעת השופר, יום כיפור ועצום ותפילת נעילה. עכשיו זה סוכות, זה חג כזה של ילדים, נכון? אמרנו, שלומית בונה סוכה, פטיש מסמר ניקח מהר, כל שירי הילדים וקישוטי הסוכות. זה כבר משהו כזה תינוקי, קטן לילדים, זה לא רציני, כמו תחילת חודש תשרי. אומר הרב קוק, בדיוק להפך. את כל הדברים הגדולים שלמדנו בתחילת חודש תשרי, אנחנו מיישמים בחג הסוכות. הוא אומר שהימים האלה נועדו כדי לקחת את האידיאלים הגדולים, דיברנו על תיקון עצמי ועל חזרה בתשובה ועל שיפור, כל כך הרבה החלטות חדשות קיבלנו לקראת השנה החדשה, שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה עכשיו. אז אוקיי, מתי אתה מתכוון ליישם את האירועים האלה, את ההחלטות האלה, אחרי החגים? הנה הזדמנות בסוכות, בבניית הסוכה, בהתעסקות עם המסמרים, עם הסכך, עם הילדים, עם העצבים, עם הצפיפות, עם הסעודות המשפחתיות, עם הדשא שמעצבן אותך. אתה לוקח את כל הרעיונות של תשרי ודוחף אותם, אם תרצה, לתוך הסוכה. בודק באמת, זו מין סדנה כזאת לבדיקת האישיות, האם הצלחת. בלשונו של הרב קוק, הוא מנסח את זה בצורה פיוטית יותר, הוא אומר זאת כך. אותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ניתנו לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה. אנחנו חוזרים לענייני העולם הזה. צריכים לקנות לולב, אולי להתמקח על המחיר ולשלם ביושר ולקחת קבלה. וצריכים להסתדר עם הילדים, עם בני הזוג, עם המשפחה, לארגן את הסוכה, לסדר אותה, לבשל, לאכול. דברים יומיומיים, לא דברים נעלים כמו ביום כיפור. אבל זה חינוך לחזור לענייני העולם הזה. מימי העולם הבא של תחילת תשרי, חוזרים לעולם הזה. יש משהו מיוחד בסוכה. אנחנו נכנסים אליה עם כל הגוף. אומרים שיש רק שתי מצוות כאלה, שעם כל הגוף אתה נכנס אליהן. האחת זו הסוכה, והשנייה זו ארץ ישראל. גם בה אתה נמצא כולך, עם הנעליים, עם הכל. זה לא רק לשים תפילין על היד, או להדליק נרות, גם כן באמצעות הידיים. זו מצווה כזו שנכנסים אליה לגמרי. עוד דבר שחשבתי עליו, שמאוד קשור למה שקורה השנה, זה האושפיזין. בכל לילה אנחנו מזמינים אושפיזין לסוכה, לצערנו לא נוכל להזמין אושפיזין אמיתיים השנה, זה לא הזמן להצטופף עם סבא וסבתא או עם בני דודים, לצערנו הרבה סוכות גדולות יהיו יחסית ריקות, רק משפחה גרעינית, רק באמת פורום כמה שיותר מצומצם לפי ההוראות, לפי החוק. אבל אושפיזין כמו אברהם אבינו ויצחק מותר, איתם לא צריך ריחוק חברתי. ובכל לילה מגיע אושפיז, אורח אחר מהמסורת, מהמורשת, מההיסטוריה שלנו, מגיע לסוכה, כך על פי המסורת והקבלה, יש איזו בחינה מיוחדת בכל לילה, אורח אחר מגיע, יש גם טקסטים, יש כאלה שממש נוהגים להזמין ולהגיד את האושפיזין שמגיע בכל לילה לבקר בסוכה. הסתכלתי על תולדות חייהם של האושפיזין האלה. אנחנו מברכים אותם, מזמינים אותם לסוכה, ומסתכלים על תולדות חייהם. אברהם היה נע ונד, לך לך הרי, הוא עזב את חרן, אזור עיראק, בא לארץ ישראל, ירד למצרים. גם יצחק הסתובב בארץ ישראל, צפונה ודרומה, יעקב בוודאי נמלט ויצא. דוד המלך, שלמה, משה, כל אחד היו לו חיים סוערים ביותר. הוא לא הפסיק, הייתי אומרת, לרגע אחד מהטלטלות. ובכל זאת, הוא לא עוד דחה לאחרי זה את הצמיחה האישית שלו, את הערכים שלו. הכי קל לדחות את הדברים לאחרי החגים, לאחרי הקורונה. זה התירוץ מספר אחת. אחרי הקורונה נעשה את כל מה שתכננו, כי עכשיו קשה. מתולדות חייהם של אבות האומה, אנחנו לומדים שאף פעם לא הייתה להם מנוחה. לא, לרגע אחד, אתה רואה מה קרה לאברהם, יצחק ויעקב, לאמהות האומה, לכל מנהיגינו, הם לא ישבו בשקט ובשלווה וכתבו את הדוקטורט, או למדו תורה בנחת. כל רגע משהו קרה, כל רגע משהו הפריע, היה אתגר חדש, היה אויב חדש, היה איזה עיסוק חדש, קרבות בתוך המשפחה, קרבות חיצוניים. זה לא גרם להם לא לצמוח ולהיות דוד המלך, לא לפרוח ולהיות אברהם אבינו. כלומר, הידיעה שיש לך משהו חשוב לעשות, היא לא נדחית, גם מפני כל ההתלאות שהעולם מזמן, והוא תמיד מזמן, ובטח שהוא מזמן לנו אותן עכשיו. אז גם את זה אנחנו מזמינים לתוך הסוכה, את ההבנה הזו שהאושפיזין, הם אבות האומה ואימהות האומה, למרות כל מה שעבר עליהם. את כל זה אנחנו מכניסים לסוכת השלום שלנו. לא סתם אני אומרת סוכת שלום. יש משהו בסוכה שאמור לחבר בינינו. ראינו את זה גם בראש השנה וביום כיפור. אני רוצה שנראה כמה תמונות מרחבי הארץ, יפהפיות, שצולמו בערים, במושבים, ואפילו בקיבוצים. קרתה תופעה מעניינת. ביום כיפור האחרון, שמעתי על זה כל כך הרבה סיפורים, מאות עדויות מרחבי הארץ זרמו אליי ברשתות החברתיות. מה שקורה הוא שבעצם בתי הכנסת סגורים, נעולים כמעט ברובם. התפילה יוצאת החוצה, השופר יוצא החוצה. יום כיפור יוצא מבית הכנסת אל הרחוב, אל כיכר העיר, אל הגן הציבורי, אל המתנס, אל החצר, אל המרפסת. ושם הוא בעצם הופך ליום כיפור של כולם. אנשים מתחברים, עוברים בנימוס, תוך כדי טיול עם הכלב, תוך כדי ריצה, מאזינים לרגע, מצטרפים, פותחים סידור, ונוצרה איזו פרהסיה מאוד מיוחדת ביום כיפור האחרון. נדמה לי שמיליונים היו שותפים לחוויה הזו. בפרט, אני חושבת, קרה דבר מיוחד מאוד בקיבוצים. בכל שנה, ארגון איילת השחר שולח מתנדבים דתיים לקיבוצים כדי לארגן להם תפילות, את ראש השנה ואת יום כיפור. והנה, אי אפשר השנה. וחשבו בארגון הזה שזהו, אוקיי, הקיבוצניקים לא הסתדרו לבד. אבל בדיוק להפך קרה. קיבוצניקים לקחו עצמאות, תפסו אחריות, וארגנו תפילות בעצמם. למה? זה שלהם, בדיוק כמו שזה של המתנדבים הדתיים. הם שמו תציליות, ולמדו לתקוע בשופר, ולמדו לנהל את התפילות, והזמינו את כולם, וערכו לראשונה תפילות של קהילה עצמאית, לא נסמכת, לא נתמכת, שלא צריכה עזרה מבחוץ. הם אמנם ביקשו שבשנה הבאה, כשלא תהיה קורונה, בעזרת השם, המתנדבים יחזרו, כי כיף להם ביחד, אבל קרה דבר גדול מאוד, אני חושבת, בעשרות קיבוצים ברחבי הארץ, חלק ממה שהחגים האלה מזמנים לנו. גם בסוכות יש הזדמנות כזאת, להוציא החוצה את ארבעת המינים, את הסוכה, את תפילות החג, את ההלל, את התפילות החגיגיות, עם כל השירים. יש לנו הזדמנות שהסוכה הזו באמת תאחד בינינו, תחבר בינינו. אחד מקישוטי הסוכה המיוחדים ביותר בעיניי הוא הציור הזה. ציור שצייר הדר גולדין, זכרונו לברכה, חייל כשגופתו עדיין בעזה, משפחתו עדיין נאבקת כדי להביא אותו לקבר ישראל. והציור הזה של הדר, ופרוס עלינו סוכת שלומך, כן, מתוך התפילה, מסמל גם את הרצון שסוכות, הלוואי, יביא רוח חדשה לחברה הישראלית, יסביר לנו איך כולנו באותה סירה, כולנו באותה סוכה אם תרצו, וצריך לצאת מזה ביחד. זו המצווה הראשונה. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים בחג הסוכות, כמובן בונים סוכה. המצווה השנייה, שוב אפשר לשאול כל ילד בגן, למרות שהסברנו, זה לא רק לרמה שלהם, זה גם למבוגרים, אבל המצווה השנייה היא ארבעת המינים. ארבעת המינים, ארבעת המינים, האתרוג, הלולב, ההדס והערבה, גם הם מצווה מפורשת, כך אומר לנו הפסוק בתורה המפורסם, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. זו הדרך של התורה לתאר לנו את ארבעת המינים. הרבה שנים לפני שזה נהיה טרנדי, עכשיו בקורונה, לדבר על אחדות, לדבר על סולידריות, לפני שהבנו כמה אנחנו זקוקים את המצרה, אל המצרח הזה, חזל כבר אמרו לנו שזו המטרה של ארבעת המינים. אנחנו לוקחים ארבעה סוגים של אנשים בעצם, עם טעם ובלי ריח, יותר טובים ופחות טובים, שונים אחד מהשני, כך או אחרת, ועוגדים אותם ביחד, ואז מנענעים אותם על כל אפשר להגיד על כל הכיוונים, כשלוקחים את ארבעת המינים, כשעושים את המצווה הזו, יום-יום בחג, חוץ מאשר בשבת, מנענים קדימה ואחורה, ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, כאילו ממליכים את הרעיון הזה של האחדות, של ההרמוניה, על כל הבריאה כולה, לכל הכיוונים. זה מעניין שגם בפסח אנחנו נדרשים לעשות אותו דבר. הנה שוב קשר, אמרנו קודם, מוותרים על הלחם, מוותרים על הבית. מה קורה בהגדה של פסח? זה לא ארבעת המינים, זה ארבעת הבנים. יש חכם ותם ויש רשע ויש שאינו יודע לשאול. ואת מי צריך בשולחן הסדר? את מי מזמינים? רק את החכם, רק את האתרוג. שוב הפילוסופיה החינוכית העמוקה הזו שצריכים את כולם, את כל המגוון, את כל הסוגים, את כל השבטים, ביחד. וכך מנצחים, כך עובדים, על זה מברכים. על זה אנחנו מברכים, על נטילת ארבעת המינים, על המצווה המיוחדת הזו. אז גם השנה הכל שונה. שוק ארבעת המינים בהחלט שונה, לא יוצאים להסתובב, בדרך כלל מזמינים הביתה, או קונים בדרכים מאוד ככה מרוחקות, לא יוצאים להסניף את רוגים, זה התחביב של בעלי תמיד, לצאת לשוק ארבעת המינים, להריח, להתבשם. לא נורא, אנחנו מחמירים השנה במצווה אחרת, לא במצוות ארבעת המינים, במצוות ונשמרתם מאוד בנפשותיכם, במצווה לשמור על החיים שלנו. זה חשוב מאוד בעידן הקורונה, חשוב יותר. אז אנחנו לוקחים את ארבעת המינים האלה, מסתכלים על המגוון, אבל מסתכלים על עוד משהו, זה רלוונטי יותר היום. אולי כשהמצווה הזו ניתנה, אנשים חיו ביום-יום, בין לולבים לאתרוגים. החיים היו יותר חקלאיים, יותר חיים בטבע. היום זה הדבר הכי, הייתי אומרת, אלטרנטיבי שיש. להסתכל לרגע על הטבע שסביבנו, להתבונן בערבה, זה הגאדג'ט הכי יצירתי. ילדים מסתכלים בזום, לא מסתכלים בעלים של הדס, מריחים את רוג. בעצם, פעם בשנה, סוכות מאלץ אותנו להתחבר מחדש אל הבריאה, אל העולם. כמה שנתנתק ונחיה בין החניון לקניון, בקוביות סגורות, בין המחשב לבין המעלית לבין הרכב, כמה שנסתגר מפני הטבע ונדליק מיזוג או חימום ונצליח באמת לברוח מאיתני הטבע, ולא משנה מתי השמש זורחת או שוקעת כי יש לנו אור, כל זה כמובן מצוין, אני לא מציעה שנחזור לחיות במערות או באמת בסוכות, אבל פעם בשנה, חג סוכות משגר אותנו בחזרה לטבע. לי אישית, בתור בורגנית, עירונית, זה המפגש עם הדשא וגם עם הנמלים, ואתה מסתכל פתאום על הסכך ועל השמיים, על הכוכבים, פתאום אתה רואה כשאתה ישן בסוכה, מתי השמש זורחת, מתי שוקעת, כמה כוכבים יש, ומה בדיוק מצב הירח, מה שאני בדרך כלל לא בודקת, והסכך עצמו עשוי גם הוא מחלקים שמגיעים מהטבע. יש לנו פה מפגש שנתי, בעצם עם הירוק הזה, עם הריחות, עם הטעמים, עם באמת הבריאה המגוונת והיפה, לאדם שכמעט בורח ממנה בדרך כלל, זו הזדמנות פז שנתית, אם אתם לא בדרך כלל חיים בטבע, אדרבה בשמחה, אבל אני שלא כל כך מטיילת ודי יושבת בבית ודי עצלנית, די פדלעה, כמו שהיו קוראים לזה פעם, סוכות הוא באמת הזדמנות למפגש שנתי עם הטבע, מתוך מצווה, מתוך שמחה, זאת אומרת תקופה יפה של השנה. רבי נחמן מברסלב אמר את זה לפני 200 שנה. הוא אמר שיהיה דור שבו יהיו אנשים שיחלפו עליהם ימים שלמים, בלי שהם יביטו על השמיים. והוא שאל, הוא היה שואל את חסידיו, האם הסתכלת היום על השמיים? זה חתיכת סלוגן, חתיכת משפט. הרמת העיניים, הנה, אני אעשה את זה כאן ועכשיו. מסתכלת על השמיים של ירושלים, וואלה, אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה עשיתי את זה. בזום הסתכלתי המון, בוואטסאפ בלי סוף, באינסטגרם חבל הזמן. מתי הסתכלתי בפעם האחרונה על השמיים? הסלוגן הזה של רבי נחמן מברסלב, הוא גם, אפשר להגיד, הסלוגן של סוכות, ששולח אותנו לאותה חוויה של צל הטבע, ונראה מה יהיה. ירד עליך גשם, אנחנו מקווים שלא, השמש, יעקצו אותך, יציקו לך, פעם בשנה אתה חי כמו שחיו אבות אבותיך, ומתחבר להוויה הזו. יש בכך שוב גם הבאה קצת, של מין חוסר עונים כזה, אני לא שולט בהכל, אני לא מלך העולם, אני התקדמתי מבחינה טכנולוגית ומדעית, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי, שוב הקורונה מלמדת אותנו את השיעור הזה בענווה, אנחנו, כמה שחשבנו שאנחנו מתוחכמים, האדם הגלובלי, אזרח העולם, הנה הנגיף הזה, לצערנו הרב, לקח אותנו אחורה, והראה לנו שאנחנו לא מנהלים את העניינים, אנחנו לא הבוסים הבלעדיים של העולם הזה. ויש משהו בחוויה הזו, מסביר הרב, הפרופסור יונתן זקס, היה הרב הראשי של בריטניה, הוא גם לורד בבריטניה, והוא מסביר גם במשפט אחד קצר את ההוויה הזו של סוכות, את ההרפיה הזו, צל הטבע, צל הסוכה, תרפה מהחפצים הגשמיים שלך. הוא מנסח זאת כך. אמונה איננה ודאות. אמונה היא האומץ לחיות עם אי-ודאות. סוכות מפגיש אותנו עם חוויית האי-ודאות בחיינו. אנחנו עוברים לנקודה השלישית. דיברנו על הסוכה ועל ארבעת המינים. אבל אנחנו עושים עוד דברים בסוכות. אנחנו עם הספר, ובסוכות, לפחות לפי חלק מהקהילות האשכנזיות, נהוג לקרוא את מגילת קהלת. החכם באדם, שלמה המלך, כתב לנו ספר כדי שלא נרגיש באמת עבודים. הכל זה רק אי-ודאות, והכל זה רק לצאת אל הטבע. צריך גם איזשהו עוגן. והעוגן הזה נמצא במגילת קהלת. אני עושה הפסקה ברכה, יש פה רעשים, נחזור ממגילת קהלת. כן, כן, לך אחורה, נחזור ממגילת קהלת. כן, כן.
איפה עשית? אני עוצר את זה
כבר,
זה 5 דקות.
לא, לא, חבל, זה אחר כך שעות לשלוח. מה פתאום? גומרים עוד 5 דקות.
את זוכרת איפה הוא התחיל?
כן.
הנחת מעצמך שצריך לעשות כזה דבר
לעצור? כן, עצרתי. זה שבאת.
יאללה. תעמדי מול המצלמה.
תחברי טוב. והספר הזה הוא מגילת קהלת. החכם באדם, שלמה המלך, כתב לנו לפני אלפי שנים את המגילה הזו, מגילת קהלת פרי עטו. נהוג לקרוא אותה בשבת של חול המועד, מגילה שתמיד טוב להיזכר בה, אבל דווקא בחג הסוכות, ככה, המנהג הוא להסתכל עליה מחדש. מגילה שמזכירה לנו מה העיקר ומה התפל, מחשבות פילוסופיות של אדם שמנסה להבין מה מטרת חייו. יש שם הרבה באמת עומק, לא נצלול עכשיו לתוך כל הרעיונות. ורעיון אחד שתופס אותי בכל שנה מחדש במגילת קהלת, כן אצטט. זו אמירה של שלמה המלך, לדעתי אנחנו צריכים לתת לה יותר תשומת לב, ושוב היא מאוד רלוונטית לימי הקורונה. אומר לנו שלמה המלך, לכל דבר שאתה עושה בחיים יש זמן, וכשאתה עושה אותו, אתה עושה רק אותו. נדמה לי שהתקופה האחרונה ערבבה את כל תחומי חיינו. הקורונה זרקה אותנו לבית, ואנחנו מערבבים עבודה ובית, קריירה ומשפחה. ארוחת בוקר הופכת לארוחת צהריים, שהיא גם בעצם ארוחת ערב. מאוד קשה להבדיל לפעמים בין חול לשבת לחג. לא ברור הגבולות בין הורים לילדים. המון גבולות, המון סמכות, המון דברים התשתשו, והכל נהיה באמת איזה מין עיסה כזו שקשה לנו להבחין בה בין דברים. מגיע קהלת, מגיע שלמה המלך, ואומר לנו, חובה להפריד, חובה לשים גבולות. לכל דבר בחיים יש זמן. בלשונו היפה, זה הולך ככה. לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. יש פה משהו מקסים בעיניי, לכל דבר יש זמן. עכשיו זה הזמן להתכנס הביתה בסגר, עוד יהיה זמן בעזרת השם לצאת ולפרוץ, עת לחבק. ועכשיו זה עת לרחוק מחבק, ממש, אולי משרד הבריאות צריך להוציא את זה בתור קמפיין, עת לחבק, עת לרחוק מחבק, שלמה המלך אומר לנו, זה לא הזמן לחיבוקים. לכל דבר יש זמן, ואם לא ניתן לכל דבר את הזמן שלו, הכל יעשה פחות טוב. אם נפריד, כל תחום בחיינו גם יתברך ויצליח וישתפר יותר. תמיד ששואלים אותי איך את משלבת קריירה ומשפחה, אני אומרת, אני לא משלבת, אני מפרידה, מנסה, כן? לא אמרתי שאני מצליחה, מנסה להפריד. עכשיו אני עם הילדים, אז באמת. עכשיו אני עובדת, אז באמת. עכשיו שבת ואין שום דבר. עכשיו יום חול, ועכשיו כן. עכשיו אני רק עם בעלי, עכשיו עם חברות. עכשיו בוואטסאפ, אבל עכשיו לא. לנסות, זה קשה. אבל שלמה המלך מבקש מאיתנו את לכל דבר, כמה שזה חשוב, בעיקר בתקופה הזו שבו אנשים מבולבלים, כי באמת הכל מתערבב וסוחף ומציף. את לראות חדשות דרך אגב, ואת לחבות ולא לשבת כל היום. את לצלצל לסבא וסבתא. את לזכור להיות עם עצמנו קצת ולתת לעצמנו זמן קצת לפיתוח אישי, את באמת להשקיע בילדים ולא רק לתקוע אותם כל היום מול מסכים, ואת לחגוג את חג סוכות עוד כמה שעות הוא ייכנס אלינו. אז זו מגילת קהלת, זו הנקודה השלישית. הנקודה הרביעית היא הכי קשה, היא הכי חמקמקה. עד עכשיו אמרנו מה לעשות, לבנות סוכה, וי, צ'ק, מצוין, טכני. אמרנו לקחת ארבעת המינים, הנה לקחתי לולב. אמרנו לקרוא את מגילת קהלת, הנה קראתי. אבל בסוכות יש עוד מרכיב, וואו, מרכיב מאוד לא פשוט, שקוראים לו שמחה. כשקראתי קודם את הפסוק על ארבעת המינים, קצת הוצאתי אותו מהקשרו. הנה הפסוק המלא, תראו, זה אמור להוביל אותנו לשמחה. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ושמחתם. ארבעת המינים אמורים להוביל אותנו לשמחה. הרב קוק מסביר שאחרי הימים הקשים, ראש השנה ויום כיפור, שיש בהם יותר יראה, הימים הנוראים, רואים בתפילות, יש ממש יראה כזאת מהמילים שאומרים, יש פחד, חשבון נפש, מי יחיה ומי ימות, כל התפילות, הוא נתנה תוקף, תפילת נעילה, אחרי זה, מתוך זה שעברנו תהליך של תיקון, של טהרה, עשינו איזה חשבון נפש, פתחנו את השנה ככה ברצינות, שמענו את השופר, אז מתוך זה גולשים לחג הסוכות מתוך שמחה, כי עשינו את העבודה של תחילת החודש, ועכשיו בצבעים הרבה יותר בהירים ושמחים, גולשים אל חג הסוכות. יש כמובן עוד משמעות לשמחה הזו. הרי חג הסוכות הוא גם חג האסיף בתקופה החקלאית. החקלאי היה אוסף אל ביתו את כל היבול, וזה צריך להיעשות מתוך שמחה. לא מתוך תחושה של מה שנקרא כוחי ועוצם ידי, או מתוך אזהרה שגם התורה מזהירה אותנו, וישמן ישורון ויבעת. כלומר, יש לי כסף ואני מסתגר בבית שלי, ביתי ומבצרי, בארמון שלי, עם כל הרכוש שרכשתי, אני יושב וזהו. הפוך. אני יוצא החוצה, אני בתנועה של נתינה, אני בתנועה של שמחה, דווקא מתוך, הייתי אומרת, הרכוש הגדול שצברתי, אני יודע להודות עליו, ואני יודע לפתוח את השנה ברגשות הנכונים. התמונה שאתם רואים עכשיו קשורה מאוד לרעיון הזה של השמחה. והסתפקות במועט. זוהי דיני פרוינדליך, שליחת חב"ד לבייג'ין, בירת סין. דיני פרוינדליך היא הייתה לסמל בתחילת הקורונה. מה שאתם רואים כאן זה תמונה מהתקופה שבה חשבנו שזה איזה נגיף סיני בוואן, שלעולם לא ייגע בנו ולא ישפיע על חיינו, כמה תמימים היינו. תמונה הזו הפכה לוויראלית מאוד, פורסמה בכל רחבי העולם. שליחת חב"ד בסין מדליקה נרות עם מסכה. וואו, איזה קטע. לא ידענו שזה יהיה האקססורי, הפריט האופנתי שלנו לשנת 2020. דיני פרוינדליך עזבה את סין מאז, היא ובעלה עזרו שם רבות לקהילה המקומית, שבחלקה גם פוזרה, המון ישראלים היו שם, עברה כמה חודשים מחוץ לסין, ועכשיו קיבלה לראשונה רשות לחזור. ודיני סיפרה בריאיון בימים האחרונים, עד כמה הם חזרו לקהילה קטנטנה, באמת, הגן סגור, והבית ספר, והבית חב"ד לא יכול להירח אנשים, ובכל זאת, שמחה. היא אומרת לי, אני רואה את מעט האנשים שנמצאים פה, ויש לי יכולת, פעם ראשונה כשליחת חב"ד, ליצור קשר עמוק יותר וקרוב יותר. אנשים שבעבר התעלמתי מהם, אמרתי שבת שלום וחג שמח, כי היו פה מאות. עכשיו יש פה קומץ, יש פה מניין, אני משקיעה בהם, אני יכולה להעמיק בהם. הקורונה היא הזמן לא לפרוץ החוצה, אלא להתכנס פנימה. זה לא הזמן לכמות, זה הזמן לאיכות. לקחתי את המסר שלה, גם בקשר למשפחה הגרעינית שלי, זה זמן לשמוח במה שיש, בילדים שסביבי, גם ברמה האישית. אני לא מרצה, לא רואה קהל, גם העבודה העיתונאית השתנתה, אנחנו כבר לא, כן, יוצאים ובאים, כמו פעם. זה הזמן, במי שקרוב לנו להשקיע, ומתוך זה, מתוך זה למצוא שמחה. אני רוצה שנראה דוגמה לשמחה פשוטה כזו, מתוך שכונה ביישוב אלקנה. משפחה אחת שהחליטה לחבר את כל סוכות היישוב, בשמחה כל כך פשוטה, היינו חושבים שילדים צריכים משהו מתוחכם, איזה מתנה במאות שקלים, איזה משהו ככה, באמת, טכנולוגי. שימו לב למיזם הפשוט הזה. לקחת ולחבר את הסוכות אחת לשנייה בשרשרת. כל כך פשוט וכל כך מקסים. תסתכלו איך אפשר לשמוח באמת במה שיש, בתוך הקורונה, בתוך המצוקה, עם ריחוק חברתי, אבל עם קירוב לבבות. זהו, זהו, נגמר.
עכשיו 12 דקות.
מצוין, סגרנו, סגרנו. אתם מוזמנים לעשות את זה גם בסוכות בשכונה שלכם, ונסכם ונאמר שנזכה באמת לסמוח בסוכה עצמה, בפשטות הזאת, ביציאה מן הבית, שנסתכל על ארבעת המינים, והלוואי והם באמת ייצגו אותנו, את כל הסוגים של הישראלים והיהודים שיש, ונצליח להתאחד כמוהם, שנקרא את מגילת קהלת, והמילים החכמות של שלמה המלך ישפיעו עלינו, ושנשמח בחג הזה, למרות הכל ועל אף הכל, נצליח למצוא שמחה פשוטה וגרעינית בחג הסוכות הזה. שבת שלום וחג סוכות שמח. להתראות.